אנחנו התחלנו ללמוד במאמר שיש בהשפעה האלוקית, בחיות האלוקית, יש שתי דרגות. יש דרגה אחת שנקראת ממלא כל עלמין, ועליה דיברנו בעריכות עד כאן, הסברנו גם איך זה ממלא כל עלמין בנפש האדם, ומה זה ממלא כל עלמין באלוקות, כל הדרגות שיש בכל העולמות. עכשיו אנחנו נלמד על הבחינה השנייה שנקראת סובב כל עולמין. אך הבחינה בית, מהי הדרגה, מהי האופן השני של החיות האלוקית שמחיה את העולמות, הוא בחינת סובב כל עולמין. מה פירוש המילה סובב כל עולמין? ולמה קוראים לו סובב כל עולמין? דהיינו שסובב ומקיף כולו עולמין בהשוואה אחת. ואור אלוקי כזה גדול שלגביו אין שום הגבלה לשום בחינה, הוא לא מצמצם את עצמו לשום דרגה שיתאים לה, אלא הוא מאיר כפי שהוא. ומכיוון שהוא מאיר כפי שהוא, אז לגביו יש השוואה אחת בין הבחינה הכי עליונה לבחינה הכי תחתונה. השווה הוא משווה, כמו שנאמר את הלשון הידוע, השווה הוא משווה קטן וגדול. והמשכה זו, איך הגילוי הזה נמשך בבריאה? כיוון שזה גילוי כזה גדול שהבריאה לא יכולה להכיל אותה, כי היא לא מצטמצמת בהתאם ליכולת הכיבוד של הנברא, אז הנבראים לא יכולים להכיל אותה. אז באיזה אופן זה נמשך לבריאה? והמשכה הזו היא בבחינת מקיף ואלם בלבד. זה נשאר באופן של מקיף, באופן של אלם. הנברא לא יכול להבין את זה, להכיל את זה, להרגיש את זה. ואינה באה לידי גילוי פנימי במוח ולב האדם. אדם לא יכול אפילו עם המוח וההבנה שלו להבין את העוצמה הזו. למה? כי זה למעלה משום גבול. דלית מחשבה תפיסה בעיקלר, כי אין שום מחשבה של שום נברא שיכולה לתפוס ולהשיג את האינסופיות הזו. כי המשכה זו היא מעצמיות אור אינסוף ברוך הוא. כי זו המשכה גדולה שהיא באה מעצמות האינסוף, והיא בלי גבול, אז נברא לא יכול להכיל ולהבין את זה. שלמעלה מגדר עלמין, למעלה מכל הגדרות של כל העולמות. ועל זה נאמר, ואני השם לא שניתי. ביחס לאור הגדול הזה כתוב שאין שום שינוי אצל הבורא בין לפני הבריאה לאחר הבריאה, כי הבריאה אין לה ערך, אין לה תפיסת מקום. ואין ארוך לך, אין שום דבר שתופס מקום ויש לו בכלל ערך ביחס לאור הנפלא הזה, הוא כטיפה מים אוקיינוס. זה כמו שטיפה אחת ביחס לים אוקיינוס אין לה שום ערך, ככה גם אין שום ערך לעולמות כלפי הבורא. למרות שבמאמרים אחרים, בדמור וכן בעצמו, במאמר אחר אומר שהדוגמה של טיפה מים אוקיינוס היא לא דוגמה מדויקת, כי סוף סוף הטיפה והים זה אותו ערך, אותו סוג, זה מים וזה מים, ואחרי הכל המספר הוא מאוד מאוד קטן וקשה להעריך אותו, אבל סוף סוף יש פה איזשהו מספר. לכן המקומות אחרים אומר שזה אפילו זה לא משל האינסופי, אבל פה הוא כן מביא את המחשה הזו לתפיסה שלנו, שכל אחד מבין שטיפה אחת ביחס לכל הים אין לו שום משמעות בערך. ואם כוח בשום נברא שהוא מחודש מאין ליש, כל נברא שהוא הרי מחודש, הוא נהיה יש, אין לו שום כוח להכיל גילוי אור זה. הוא לא יכול להכיל, כי אם הוא יכיל את האור הזה, מה יקרה לו? שלא יתבטל במציאות ממש. אם הנברא יהיה לגביו התגלות כזו אור גדול, הוא בכלל לא יוכל להחזיק מעמד. אז מה הכוונה? אז בשביל מה צריך את האור הזה? זאת אומרת, מה, אין לנו בכלל שום יחס לאור הזה? האור הזה לא משפיע עלינו בכלל, כי אין לנו שום יחס. פה הוא יסביר איך בכל זאת האור הנפלא, האינסופי הזה, יש לו בכל זאת איזשהו השפעה על האדם. איך? כדי להבין את זה, אז הוא אומר כך. אך מכל מקום אמרו חזל. חזל אומרים בגמרא ביחס לנביא דניאל. ידוע, דניאל עמד בעת שהוא ראה מלאך גדול, ויש בתיאור, בפסוקים, דברים מבילים מה הוא ראה. לידו עמדו עוד שלושה נביאים, חגי, מלאכי וזכריה, עמדו לידו. והפסוק אומר ככה, שכל האנשים שהיו לידו פתאום התחילו להיבהל. הם לא ראו כלום, אבל פתאום התחילו להיבהל. הוא ראה את הכל בדיוק, והוא לא נבהל. נשאלת השאלה, למה הם נבהלו אם הם לא ראו, ולמה הוא לא נבהל? אז אומר ככה, אף על גב די הוא לא חזה, אפילו ששלושת הנביאים האחרים לא ראו כלום, מזלי חזי, אבל המזל שלהם, מתוך חלק של הנשמה העליונה, היא כן ראתה. איפה זה כתוב הביטוי הזה? גבי דניאל ואנשים אשר היו עמו. ביחד דניאל וחגי, זכריה ומלאכי, שהיו ביחד איתו, כדכתיב, כמו שהפסוק אומר בדניאל, וראיתי אני לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם. ועל זה שואלת הגמרא, אם הם לא ראו, אז למה נפלה עליהם חרדה? ואמרו בגמרא, הגמרא שואלת, מאחר זה לא חזו, מכיוון שהם לא ראו, מה הייתה עם ההיבית? מה הסיבה שהם נבלו? ונה הגמרא משום דמזלי הוא חזו. באמת הם לא ראו, אבל הנשמה העליונה שלהם, שהיא למעלה מכניסה לתוך גוף, הרי היא קשורה אליהם, היא כן ראתה את הדמות של המלאך, וזה נזל והשפיע שגם הנשמה בתוך הגוף, גם אם היא לא ראה כלום, תתחיל להרגיש איזה עירה ופחד. מה זה המזל הזה? פירוש מזלי הוא. המזל הזה של הנשמה שהיא כן רואה דברים גדולים, למה קוראים לזה מזלי הוא? זה מלשון איזל מים מדוליו. זה כמו שנוזל מים מלמעלה למטה. נוזלים טיפות. שהוא לשון המשכה. נמשך מלמעלה למטה. ומזל, למה קוראים לו מזל? מזל זה כמו מזיל. הוא המפעיל וממשיך המשכה. הוא גורם שהמשכה הזו אכן תורגש פה למטה. והיינו, למי הכוונה? הנשמה שלמעלה שאינה מלובשת בגוף. כי לא כל הנשמה מלובשת, רק הערה והתפשטות ממנה. וכל עצמיות הנשמה חופפת עליו מלמעלה. כל עוצמת הנשמה לא יכולה להיכנס לגוף. מה שנכנס זה רק הערה קטנה. אבל אותו חלק שלא נכנס לגוף, זה לא הפרושה שמכיוון שלא נכנס לגוף. אין לו קשר לגוף. לא. נשמה אחת מחיה גוף אחד. נשמה אחת לא מחיה שתי גוף אחד. אז אותו חלק של הנשמה, למרות שהיא לא נמצאת בגוף, כי הגוף קטן מדי, אבל היא קשורה לגוף הזה. וכל מה שהיא רואה, משפיע על הגוף. כשהיא משדרת לגוף, שכרגע היא רואה משהו. והוא, הדרגה הזו נקרא בשם מזל. למה קוראים לזה מזל? שממנה ניזל השפעה להתפשטות הנשמה המלובשת בגוף. או בבחינת מזלי הוא, עכשיו אני מדבר על שלושת המלאכים, חגי, זכריה ומלאכי. הם ברמה של מזל, ברמה הגבוהה, דחזו, שם הנשמה הגבוהה שלהם ראתה את המראה של אותו מלאך, אז נפלה להם חרדה גדולה. לכן זה שידר לחלק שנמצא בגוף, יש פה משהו, הם התחילו לראות למרות שהם לא ראו כלום. כי דניאל שראה את המראה, למה דניאל לא חרד? כי דניאל היה בדרגה יותר גבוהה מהם. אז הוא היה מסוגל להכיל את המראה גם ביותו בתוך הגוף. שנתפסה בכוח השגתו, הוא הבין את זה, הוא השיג את זה, הוא קלט את זה, לא נפל עליו אימה ופחד. אבל האנשים אשר היו עמו, אנשים שהיו לידו, מאחר שלא היה בכוח השגתם להכיל את המראה, הם לא יכלו להשיג את המראה הגדול הזה, אלא מה היה היחיד, מה היה החלק היחיד שיכל להכיל את זה, מבחינת מזליו, שבו למעלה מן ההשגה, המזל שלהם שהוא למעלה מתפיסה והשגה, כי השגה הוא מבחינת התפשטות הנפש בגוף האדם, והתלבשותה במוחו, מה זה נקרא השגה? שהנשמה שנמצאת במוח, משיגה ותופסת, אבל הוא מוח שכלם, המוח של השכל של אותם שלושה נביאים שעמדו שם, היה קטן מאכיל את המראה, הם לא יכלו להכיל את העוצמה. לכך נפל עליהם חרדה גדולה. הנשמה למעלה ראתה, אבל הם לא יכלו להכיל, לכן הם רק הרגישו את החרדה. מה בנוגע אלינו? אותו דבר, האור הזה שנקרא סובב כל העלמין, אנחנו לא יכולים להרגיש אותו באופן פנימי, אבל הוא יכול להשפיע עלינו באופן שיש את החרדה הזו. וכך הוא בעניין גילוי אור אינסוף, מתי שיהיה הגילוי הזה בבחינת מזל, שהוא הנשמה שלמעלה מתלבשת בגוף, אז המזל העליון של הנשמה תוכל להרגיש את הגילוי של האור הסובב, לפי שאין גילוי זה בא לידי התלבשות, להיות נתפס ונקלט במוח שכלו, אתה לא יכול בשכל שלך להבין, כי לית מחשבה תפיסה בי, אבל החלק העליון של הנשמה, כשהיא תרגיש את זה, וכך תיפול עליו אימה ופחד וחרדה גדולה. בהמשך הוא יסביר איך הנשמה העליונה תרגיש כדי שתיפול לאימה. למה אנחנו לא מרגישים כל הזמן את האימה ופחד? צריך לעשות משהו בשביל זה. ומיד מתחיל להגיד מה צריך לעשות. והעירה גדולה כזו, כדי שיהיה את העירה הזו שאדם ירגיש בכל אופן עירה מהקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מההשגה במוח שכלו, ורק איך תופסים את זה, רק בבחינת מזליו, על הבחינה הזו אמרו, אם אין חוכמה אין עירה. אם לא תלמד תורה, לא יוכל להיות אצלך העירה הזו. אם אתה תלמד תורה, אתה תיתן כוחות למזל שלך להכיל את העוצמה, כי התורה זה הרי אלוקות, ואז היא תכיל והיא תשדר לך את העירה והפחד. כמו שכתוב איפה רואים שהתורה יש לה את הכוח הזה, הפסוק אומר, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה לעירה. המצוות, התורה, הם בשביל שיעורר לך עירת שמיים. שלהיות גילוי זה בבחינת מזליו, כדי שהגילוי האלוקי של סובב גוללמין, יהיה אצלך לפחות בדרגה של מזליו. עד שתיפול על הבימה ופחד, עד כדי כך שזה יורגש אצלך, הוא על ידי עסק התורה. אם אדם לומד תורה, הוא יכול להכיל ולהגיע למצב הזה. למה? דאורה הייתה מחוכמה נפקת. הרי תורה מקורה מבחינת חוכמה. וחוכמה הרי ידוע שזה התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, והוויה בחוכמה. בחוכמה מאיר אור הוויה. למה קוראים לזה חוכמה? כמו שהוא יגיד מיד, חוכמה זה מלשון כוח מה? כוח של ביטול. שאור אינסוף ברוך הוא שורה ומתגלה בחוכמה, שחוכמה זה כוח מה? שזה בחינת ביטול. שאין אור אינסוף ברוך הוא שורה, יש כלל שהקדוש ברוך הוא לא שורה ומתגלה, אלא ממה שבטל. מכיוון שחוכמה בטל, שמה שורה אלוקות. אז תורה שהיא באה מחוכמה, וחוכמה זה מקום שאלוקות שורה שם, אז כל מילה בתורה זה אלוקות. לכן אם אדם ילמד תורה, אז והיינו התורה שהיא חוכמתו יתברך ממש, הרי התורה זה אחד עם אלוקות והיא בטלה לבורא, והוא בחוכמתו אחד, אי אפשר להפריד בין הבורא לחוכמה שלו, כי הוא המדע והוא היודע. אז אם אתה תלמד את התורה, תקבל את זה. אבל כשאתה לומד תורה פה למטה, התורה איך שהצטמצמה להבנה שלנו, לא עושה לנו את זה. אנחנו צריכים להתחבר לתורה כפי שהיא למעלה מהצמצום, ששם יהיה את העניין. ועיקר גילוי זה למעלה, איפה זה? זה במקור התורה. לא בתורה כפי שירדה לשכל שלנו, שהיא בחינת חוכמה עילאה, היא בבחינת מזל שמזיל וממשיך השפעה מגילוי זה להתפשטות התורה שלפנינו המלובשת בגשמיות. מה שצריך לעורר זה את התורה כפי שהיא עדיין למעלה מהתלבשות. ואם אתה תתחבר לחלק העליון של התורה, אז תוכל שזה ישפיע גם עליך כשאתה לומד כאן תורה. איך החלק של העליון של התורה קשור אליך? והנה כתוב, תלת קשרים מתקשרן דבד הרי. יש שלושה דברים שקשורים באופן מאוד פנימי אחד לשני. ישראל באורייתא, זאת אומרת, היהודי והתורה הם מהות אחת. וגם כתוב, וישראל נקראים, בזוהר כתוב, שהיהודים קוראים להם חיילים דאורייתא. הם חיילים של התורה, אז היהודי והתורה קשורים במהות. כמו שידוע הרי שיש כסמך ריבו תהיות התורה, שיש 60 ריבו תהיות לתורה, הם שורש ומקור, סמך ריבו נשמות ישראל. כל יהודי במהות שלו קשור לתורה. כל אות זה שורש ומקור נשמה אחת. ומילא, מכיוון שהיהודי קשור במהות שלו לתורה, אז מה זה יכול לפעול? שבעסק התורה למטה, כשאתה תלמד כאן תורה, תעורר שורש נשמתו למעלה. כשאתה תלמד פה למטה, אתה תגרום ששורש הנשמה שלך גם ירגיש שאתה לומד, ואז אצל שורש הנשמה יתגלה המהות של התורה. בחינת מזל. ומה זה יפעל? להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא המלובש בחוכמה עילאה, מקור התורה, ששם יסודתה של הנשמה בהררי קודש. כיוון שלמעלה שם הנשמה שלך מושרשת באותו מקום ששם יורגש האור של התורה, להיות נמשך בחינת גילוי זה בבחינת מזלה. זה יימשך גם פה, זה ייזל גם אליך פה. שורש הנשמה למעלה וטיפול עליו אימה ופחד וחרדה גדולה מפני גילוי אור השם אינסוף ברוך הוא ממש מבחינת מזלה יבדך הזו. זה בעצם הבחינה השנייה שהוא סיים לומר כאן. מה שנקרא סובב כל העלמין, אין לנו תפיסה בזה. אבל כשאתה תלמד תורה בצורה של התבטלות, נלמד זה בהמשך עוד, אז אתה תלמד כלי ששורש הנשמה שלך יחוש את זה, ואז הגילוי הזה יהיה גם פה למטה.